Selam. Selam רבי. אולי נתחיל את פרק ד' דווקא בתור הקדמה פרק ד' סעיף ח'. פרק ד' סעיף ח', כי נדמה לי שזה קצת יאיר לנו עיניים ביחס אל כל הפרק שלנו. למדתם ח'?
לא.
לא ידעתי
אפילו.
לא, בסדר, זה רק בתור פתיחה לעניין. עכשיו נראה את ת'.
נכון,
דבר נראה את ד'. כן, בסדר, ד' אמרנו נשלים כל אחד ישלים לבד. נכון. אז חבל, אז אולי פעם בא נחזור, כי אני לא רציתי לצל לצלם דף מקורות על זה. לא צילמתי, בלבנתי מידע, וחשבתי שלמדנו את זה. בואו נתחיל פרק ד' ו... פרק ד' עוסק בסוגיית אהבת ישראל, שנדמה לי בעצם ליבת הפרק, בואו נקרא את סעיף ח', שזה ישמש לנו בתור מפתח על כל הפרק. אז הרב אומר, אהבת ישראל, פרק ד' סעיף ח', אהבת ישראל צריכה להתפרנס. הנה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה, שנמצאת ביחידיה. כל אומה יסודה הוא רק טבעי, פשוט. הכרח החיים והקיבוץ, מילויי הרצונות הטבעיים, הנוחים על ידי קיבוץ, שיש להם, ליחידים, כישורים אמיצים זה לזה, והרצון הזה אינו צריך להיות מתואר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים. שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד גם בליבו של כל יחיד. וכל שכן בחיי הציבור כולו. אז פרק ד' שעסוק בסוגיית אהבת ישראל, בא קודם כל להרים אותנו למבט, שהסוגיה הזאת שאנחנו עכשיו הולכים לעשות באהבת ישראל, זה לא מדרגה טבעית של אהבה. כלומר, האדם הישר יש לו חפץ של אהבה, יש לו רצון, יש לו נטייה של אהבה. נטייה של עין טובה, נטייה של סימפתיה. כשהוא עסוק, כשהנושא של האהבה זה העם שלו, החברה שלו, הציבור שלו, הקהילה שלו, יש לו על זה עין טובה, יש לו באופן טבעי עין טובה. טוב, עין טובה אחרי זה נראה, היא לא מחפה על אם יש דברים לא טובים, בסדר, זה נראה אחר כך. באופן טבעי יש לו עין טובה. אומר להם, אצל האומות יש להם עין טובה. יש יחס טבעי, למה? כי יש קשר מאוד טבעי ומאוד חזק בין כל האנשים הפרטיים באומה, כי כולם התאגדו סביב מטרה משותפת. כולם הגיעו פה יחד לאותו מקום, כדי להתאגד סביב איזה חיבור משותף. מה זה?
זה לא סתירה, כי לא ממש זה טבעי, ואז כאילו אחרי זה, שיש סיבה, בגלל שהוא מרצון משותף.
כן, לא,
זה טבעי, זה אני מעריך אותך.
לא, כי יש לאדם נטייה טבעית, הוא לא רוצה להישאר לבד. כשהוא מרגיש לבד, הוא מרגיש כרוח קלה, כענה נושבת, כצל. אז לכן יש נטייה טבעית להתחבר לאדם אל ציבור.
הוא מתחיל את זה מתוך חשבון, שאומר כאילו אני צריך שיהיה...
זה לא חשבון, זה נטייה טבעית, זה לא חשבון. זה רק שזה נטייה טבעית, שכשהוא אומר אני לבד, הוא מרגיש את עצמו כערר בערבה. וכשהוא עם נטייה ציבורית, הוא מרגיש את עצמו הרבה יותר בטוח, על כך זה הרבה יותר בטוחה. לכן זה לא צריך לימוד. למה זה לא צריך לימוד? כי המכנה המשותף שמחבר בין הצדדים, וזה אני לכם, המכנה המשותף שמחבר בין האנשים, זה מכנה משותף טבעי. זאת אומרת, כל אדם מרגיש באינסטינקט, הוא צריך ביטחון. ביטחון הוא לא יכול להשיג לעצמו כשהוא עומד לבד. הוא צריך רפואה, הוא לא יכול להשיג לעצמו כשהוא לבד בית חולים. הוא צריך כלכלה, הוא לא יכול לבנות לעצמו לבד כלכלה. אז יש לאדם נטייה טבעית להיות מצטרף אל האחרים. הנטייה הטבעית הזאת נראית לו את האינסטינקט בצורה הטבעית של החיים, של כל צורכי החיים הטבעיים, של בריאות ושל פרנסה ושל ביטחון, של כל צדדי החיים הטבעיים. זה מה שמאגד הרבה פעמים אומות, שהאומות מרגישות, האינסטינקט מוביל אותם יחד להתחבר. כולם רוצים כלכלה בדרך סוציאליסטית. כולם רוצים זה בדרך הזו. אז זה מאבד אותם בצורה טבעית, כי כולם משותפים. השותפות הזאת היא בנויה על מכנה משותף מאוד נמוך. אנחנו עכשיו כשנעשה הפרק של אהבת ישראל, האהבה היא צריכה להיבנות לא על המכנה המשותף הנמוך. הכוונה, כולם היו ביחד, כולם מטיילים ביחד, כולם אוהבים את הכנרת, כולם היו בגולני, לא יודע איפה, כולם חברים ככה, כולם היו ככה. זה אהבה שהיא בנויה על מכנה משותף נמוך. זה לא הסוגיה שלנו באהבת ישראל. אחרי זה אולי נראה בהמשך הפרקים, האם גם יש מקום לאהבה הזאת, או שבכלל אין מקום לאהבה הזאת, זה סוגיה בפני עצמה. אבל קודם כל הליבה של הפרק, זה לא הסוגיה של אהבה שבנויה על הצדדים הטבעיים הפשוטים של החיים, המציאות הזאת של האינסטינקט הטבעי שהוא בנוי על הצדדים החומריים יותר של החיים. המציאות הזאת של אהבת ישראל, של ואהבת לרעך כמוך, שזה כל התורה כולה על רגל אחת, זה ללמדנו שהאהבה הזאת יש בה תוכן רוחני עצום. היא לא אהבה, יכולות להיות סוג של אהבות וסוג של קשר שהוא למחנה המשותף הנמוך ביותר, יכולות להיות סוג של אהבות וסוג של קשר שהוא למחנה המשותף העליון ביותר. יכולה להיות סוג של אהבה שהאינסטינקט שמחבר זה הצדדים אשר התביעות הגופניות, יכולה להיות מכנה משותף שמחבר סביב כולם, כי כולם שייכים אל תוכן רוחני אחד גדול שיבנה מכל עם ישראל כולו, ולכן זה מה שיוצר את הדבק הרוחני. אם היה חסר אפילו אחד במעמד הר סיני ואומרים חז"ל, זה לא יכולה ככה להינתן תורה. זה סדר אחר של אהבה עליונה לגמרי שהוא בנוי על טבע. אחרי זה גם נלמד פה. זה בנוי על טבע, זה פה בנוי על אינסטינקט, אבל אינסטינקט רוחני, לא אינסטינקט חומרי. וכל פרק ד', לכן אני מתחיל, אחרי אני דווקא מתחיל לסיף הזה, כל פרק ד' פה בארות ישראל, שעסוק בסוגיית אהבת ישראל, זה הכל בא לרומם את המבט, ולסדר כזה של מדרגת האהבה שלנו, שהיא צריכה להשתנות מימי ילדותנו, כי מימי ילדות זה טוב שאהבה היא טבעית, היא צריכה להשתנות מימי ילדותנו ששייכת על אהבה טבעית, וצריכה אהבה להיבנות על המדרגה של התורה. המדרגה כזאת ששייכת אל עולם רוח עליון, תכנים רוחניים עליונים ששייכים אל כל מדרגת האומה ויוצרים בה, את המכנה המשותף העליון ביותר, לא הנמוך ביותר. עכשיו בואו נראה, נחזור חזרה אל פרק א' ומזה נתחיל. נחזור
חזרה מחלקת.
נכון, כן, אני חושב. אבל זה שייך אל האהבה, סוגיית אהבת ישראל. נכון, שם זה גם נכון. כן. אז בואו נתחיל עם פרק א', ניקח ממנו נקודה אחת, אחרי זה אולי נמשיך פרק ב', ואז נחזור. זאת אומרת, אהבת ישראל. פסקל, פרק ד' פסקל. פרק ד' פסקל. אהבת ישראל ועבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. טוב, אז יש לנו שני עניינים פה, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה. אז האהבה של אהבת ישראל זה שייך אל המצב הטבעי הפשוט שעם ישראל נמצא בבריאותו, בשלמותו. העבודה של הסנגוריה זה כבר מצב יותר מורכב, כי סנגוריה זה נמצא כבר במציאות כזאת שצריך לסנגר. זאת אומרת, סימן שיש פה קלקולים. אם יש קלקולים, צריך עכשיו לסנגר. טוב, איפה מידת האהבה גם בתוך מציאות כזאת שהיא לא שלמה, וגם יש בצד הרבה קלקולים. יש בה הרבה קלקולים בזה. אז יש בה, יש הרבה קלקולים, ואז עבודת הסנגוריה היא צריכה להיות עבודה אמיתית. זאת אומרת, יש מעשה מאוד נפלא בשבחי הבשת, שתלמידי בעל שם טוב ישבו פעם ולימדו סנגוריה על ישראל, ואז הגיע פתאום הבשת, הוא אמר להם, אתם לא מלמדים סנגוריה אמיתית, זה לא מתוך אהבת אמת. אתם עושים את זה כי אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמלמד סנגוריה על בניו. כתוב, נכון? כתוב בגר בתיקון הזוהר. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמלמד סנגוריה על בניו. אז אתם עושים את זה כמי שאתם חייבים. זה לא עבודת סנגוריה על בניו. ועד רבה, זה מעורר את הקטרוג. נכון, נביא למשל כזה, זה כמו שאחד שולחים את אשתו בפניו, אבל לא כאילו שולחים אשתו בפניו, אבל לא בדברים אמיתיים, שהאומר הוא לא באמת מאמין בזה, אלא אומר, אומר את זה לצורת מן השפה ולחוץ, כי בסדר, מה לעשות, להתחתן איתה. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא, כשהוא קושר לישראל, אז אתם יכולים להגיד סנגוריה, משתמכים את ה... ואז, והשם טוב מאוד, אז אף פעם, אז יש לא מפורסם, צריך באמת להביא את זה לקרוא את זה, ואמר להם, אבל אני ישראל, ישראל, והשם טוב, נכון, ישראל אומר, ישראל, צדיקים, 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 קדושים, 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 קיצור, ככה מאוד היה. טוב, אז זה שייך אל העבודה של הסנגוריה. אז אני אומר שתי מדרגות. אהבת ישראל העבודה של הסנגוריה, על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כי היא מקצוע גדול בתורה, חוכמה עמוקה ורחבה רבת ענפים, שכולם סומכים ויונקים לשעת על אור תורת חסד, ואני בכוונה קורא מהר, כי אני רוצה להתחיל מהסיפה. כולם, כל הענפים האלה, שתכף נדבר על הענפים, הם כולם יונקים, צונחים ויונקים לשעת טל אור תורת חסד. תורת חסד, מה זה שייך, מה משמעות הביטוי תורת חסד? מה בסוכה, מה זה? שייך אלה? שייך אל הסוד. כלומר, הכוונה היא, אבל בוא צריך להוציא מאיזו מחשבה גם מאוד, 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 מאוד בוסרית, כי כשאומרים חפץ חיים, ואז מסתכלים לפעמים בשמירת הלשון, מסתכלים מאמרי הזוהר, נכון? אז כל המאמרי הזוהר זה לפעמים עונשים, תקיפים, ואיזה כמה עונש יש, וכמה כפרה צריך, וכמה זה צריך, וכמה אש צריך יש, וכו' וכו' וכו', כל הרבה דברים מאוד איזה. והרבה פעמים נשמע שבתוך דברי תורת הסוד, אז יש דווקא דינים מאוד תקיפים. תורת הסוד שייכת אל מדרגת החסד. תורת הסוד שייכת אל התיקון השלם ביותר, הרדיקלי ביותר של המציאות. תורת הסוד רוצה להביא את הנקודה, הכי עמוקה למציאות לידי ביטוי, להופיע, להוציא לפועל את הנקודה הכי 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 תמינית שנמצאת בתוך המציאות, כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, נכון? זה גם לפעמים צריך הרבה טהרה, זה הרבה רוממות וכו'. אבל תורת הסוד היא עומק תורת החסד. בתורת הסוד מתברר תורת החסדים. אני מקווה כולם למדו סוגיית רשב"י, עיני השבת א'. וואי 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 וואי. זוכרים, רשב"י נכנס למערה, נכון? רשב"י נכנס למערה, 12 שנה למד. אז אני אומר בטנקסית העיניה. צריך לחזור בתשובה. רשב"י נכנס למערה, 12 שנה. נכנס למערה. שמה התבררו סודות התורה, נכון? יצא רשב"י וראה אנשים שהם חורשים וזורים. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? אומר הרב, מה הכוונה? למה רשב"י שרף את המציאות? רשב"י אמר, המציאות נפלה. המציאות הייתה במעלה העליונה בזמן אדם הראשון. נפלה ממדרגתה בגלל החץ. התקלל האדם בזיעת אפיך תוך הרחם. הכללה הזאת היא לא כללה שסתם של עונש שלא מתקל. הכללה הזאת זה עונש שעניינו לתקן לאט לאט את המציאות, להחזיר אותה למצבה לפני החץ ועוד למעלה מזה. אומר רשב"י, אנחנו בתוך המערה נמצאים, ושמה התברר לנו מדרגתה של תורה, התברר לנו תורת הסוד. התברר לנו שאפשר לתקן את העולם לא במדרגה כל כך ארוכה, תהליך כזה ארוך שאדם יחרוש ויזרע ויזיע ויעמול ויסיר את כל הסוגים ממנו. אפשר לתקן את העולם בצורה הרבה יותר קצרה. יש לנו סם חיים בעדנו ובעד כל העולם כולו, אומר הרשב"י. אז אומר הרשב"י, אז מה אתם זורים וחורשים? עכשיו יש פה את תורת החסד שהיא תורת הסוד, שהיא מתקנת את העולם, לא דרך כל החשבון הזה של כל אלפי שנים שעכשיו אדם יעמול ויזרע ויחרוש ואדם למד יולד, כל ההתבררות של כל העולם, יש לנו עכשיו תורת החסד, תורת הסוד איתנו, היא תביא את העולם לידו, היא תשפיע את החסד הכי גדול. מתוך השאיפה הזאת של שאיפת חסד עמוקה, מגיע גם לפעמים מחאה. רשב"י ובנו, בהתחלה שורפים אותם. אמרו, למה מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? יש לנו חיי עולם, חיי עולם נמצאים אצלנו, זה נמצא אצלנו ביד. זאת אומרת, לפני שהם ראו אותו, מן הסתם, לפני ששרפו אותו, זה לא שסתם שרפו אותו, זה כבר אמרו לו, תשמע, מה אתה עכשיו, במקום לחוש ולזרוע, בוא יחד איתנו, יש לנו זה. אמר להם, לא, מניחה לחוש ולזרוע, שרפו אותו. לא, לא משרפו אותו ברפואה בהכרח, אבל זה כבר, זה לא יכול להתקיים ככה. עשתה בכל הערה, חזרו למערתכם. חזרו למערה 12 חודש, נכון? למה חזרו למערה 12 חודש? משפט ראשון בגנו 12 חודש. מה בקשור, הושכה משפט ראשון בגנו 12 חודש? זה מה שיש להגיד על רשב"י ורב לזר, שהם כמו משפט ראשון בגנו 12 חודש. זאת אומרת, אבל מה הכוונה? כמו שהראשון בגנו, לאו דרך אחרי הדלות, אחרי 12 חודש שהם בגנו, הם חוזרים לבנתם. למה? 12 חודש שנה של גיהנום, השם ישמרנו, זה שינוי צורה. זה מהפך את הנפש ממדרגה למדרגה, עד שהנפש הרשעה שהייתה למדרגה אחת, אחרי 12 חודש, השתנו ממדרגה למדרגה. אומר הרב, רשב"י ורב לזר, אמרו, אנחנו צריכים לשנות את נפשנו ממדרגה למדרגה. ומה זה שינוי הנפש ממדרגה למדרגה? חוץ מהמדרגה שיש לנו של אהבה גדולה, אנחנו גם צריכים ללמד סנגוריה. מה זה פנה ללמוד סנגוריה? אותו אדם שחורש וזורע, יש לו דרך תיקון ארוכה. אותו אדם שחורש וזורע, ודאי שהוא באמת יגיע אל השאיפות הגדולות של כל מה שאנחנו רוצים שיהיה בעולם, אל כל תורת החסד שיהיה בעולם. אבל הוא לא יגיע בדרך הישרה שאנחנו רוצים, הוא יגיע בדרך יותר ארוכה. וכנראה שאנחנו לא יכולים לזרז אותו יותר ממה שהוא עושה, ואז אתם זוכרים, זה שם בעיניים מאוד נפלא, נכון? איך הם התנחמו כשהם יצאו בערב שבת וראו זקן אחד שרץ עם הדסים, והרב מסביר את זה בצורה מאוד נפלאה, מה הם ראו בזקן הזה. כלומר, ראו איך שקדושת שבת פתאום פועלת על כל ענייני העולם הזה להעלות אותם, איך שהזקן הזה שהוא כבר זקן, ופתאום הוא רץ, הוא רץ לכבוד שבת, והקדושה היא לאט לאט פועלת להעלות את כל הסדר המציאות, גם בדרך חיתית, לא כמו שהם חשבו, בדרך אחרת. טוב, לא, שם אני עכשיו לא נכנס כל הסוגיה, אז שם לכם נחה דעתם. אז נחה דעתם, התיישבה דעתם, ואז רב שמעון עיקר, רב לאזר ריפה, נכון? כן. אומר הרב, מה הכוונה? הם לא ירדו מהשאיפה הרדיקלית שלהם של תורת הסוד, של תורת החסד. ורק ידעו שהשאיפה הרדיקלית הזאת היא תבוא לאט לאט. תורת החסד יש לה שאיפה רדיקלית, מאיפה היא באה? היא באה מתוך הבנה שהמציאות באמת צריכה להתרומם למקום מאוד עליון. המציאות צריכה להתרומם לגובה רוחני מאוד נשגב, ושם המציאות צריכה להתרומם. זה השאיפה, עומק השאיפה של תורת החסד. כשהם התעלו עוד מדרגה של עוד 12 חודש, הם אמרו, כן, המציאות ודאי שהיא תגיע לשם. היא רק תגיע לשם, ובסדר כזה, לפעמים מסובך, סדר ארוך, לא תמיד כמו שאנחנו חושבים שזה יגיע, זה יגיע, אבל ודאי שזה יגיע. זה ה-12 חודש שהם הוסיפו. אומר הרב, כל מדרגת אהבת ישראל וכל עבודת הסנגוריה זה שייך לתורת הסוד. למה זה שייך לתורת הסוד? כי אם אתה רק בצד הנגדה של המציאות, אתה רואה רק את הצד הגלוי של החיים. ואתה רואה רק את הצד הגלוי של החיים, ואדם הישר אומר, מה זאת אומרת? אני אוהב כל אחד לפי מה שיש בו. יש בו רבע, אבל אתה רבע. יש בו חצי, יש בו חצי, יש בו שלושת רבעים, שלושת רבעים. אז האהבה צריכה להיות שקרנית. כלומר, אתה רואה מישהו שהוא קטן, אתה אומר, פשי, איזה יופי, אני כל כך אוהב. למה אתה אוהב אותו? מה אתה אוהב אותו? מה ולמה אתה אוהב אותו? אין בו. אין בו. הוא לא רואה לטובת מידת האהבה העליונה. בלי תורת הסוד, לא יכולה מדרגת האהבה להופיע בשלמותה. כי תורת הסוד מלמד אותך להתבונן על כל אדם באופן אחר מאשר המדרגה הנגלית מלמד אותך. כי לפי הנגלה אתה מביט על בן אדם, אתה רואה משהו אחד. לפי מדרגת הסוד אתה מביט על בן אדם, אתה רואה אותו אחרת לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר, הפרק הזה שלנו, של פרק ד' של אהבת ישראל, באמת יסודו שייך אל מדרגה פנימית של המציאות. הוא לא שייך לצד הגלוי של המציאות. בצד הגלוי של המציאות באמת אי אפשר לדבר על הסדר הזה של כל הפרק הזה, כי הצד הגלוי טוען בצדק, הוא אומר, תשמע, מה אתה רוצה, נכון? אתם יודעים, הרי שהיה על הרב אצל משפטים כאלה שהרבה אנשים אמרו עליו שזה שקר כאילו מה שהוא אומר, ביטויים הרבה יותר חריפים. מה אתה רוצה עכשיו? איזה צדדים טובים אתה רואה פה? דור שנקראת למשיחה זה דור שהוא טב מלגב וביש מלבר. כלומר, בחוץ יש הרבה בעיות, אבל תם לי לגב, וזה בלי נדר מעשות בדבר הזה, נכון זה ביטוי שהרב מזכיר באיגרת הקנה, איגרת הקנה זה כן, נכון, איגרת הקנה לא, תם לי לגב ומיש מלבר, אז איגרת הקנה, אז אומר הרב, תיקון לי זוהר, אני אומר אותך, שדרות שאני כנדר משיחה מצד התוכן הפנימי שבהם, יש תוכן מאוד גדול. טוב, אבל זה תיקון לי זוהר. זה לא זה. טוב, גם אם אתה לא יודע תיקון האזור, אפשר גם להגיד את זה דברים אחרים, דרך צדדים אחרים. אבל זה בסדר כזה שאם אתה לא מכיר את המציאות של העולם הפנימי, אתה לא יכול להיות שייך לסדר הזה של אהבה אמיתית. ואז אם יש לך אהבה כזאת, זאת אומרת, אם יש לך אהבה מאוד גדולה ואתה לא שייך לתורת הסוד, זה אהבה של רמייה. כי למה אתה באמת אוהב? מה, אתה לא רואה לפניך את כל הקלקולים? אז מה אתה באמת אוהב? מידת האהבה צריכה להתברר בזה, לא רק שיש עולם פנימי, אלא גם היחס בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, הוא צריך מאוד מאוד להתחדד. מה מכריע? כלומר, דור של עקבית עד המשיך הזה, תו מלגב, ביש מלבר. טוב, אבל זה ביש מלבר. אז מה אתה אוהב? טוב, אני אוהב כזה תו מלגב. טוב, בסדר, נו, יש גם טיפה תו מלגב, אבל מה אתה אוהב? ההבחנה הזאת בין מה שתו מלגב, לבין מה של מישהו נדר, הייחוד של תו מלדר, כל זמן שהיא עדיין לא מתבררת, זה אהבה של רמייה. זה אהבה של רמייה. כי אם אתה לא מבין את הייחוד הטוב של תו מלדר, ואותה אתה אוהב, זה אהבה של רמייה. אם לא הבנת טוב מה כלול במקום מדרגה של נשמה של כל אדם ישראל, באופן כללי, ומה כלול בכל נשמה במיוחד במדרגה של נשמה של דורות של גאולה, מה הגודל שתמון בתוך כל נשמה ונשמה, אם את זה לא הבנת, כנראה שאהבת ישראל שלך זה אהבה של רמיה, כי אתה לא אוהבת טוב.
צריך להבין את זה או שאתה יכול להאמין לרב?
אני חושב שזאת אומרת, צריך להבין את זה, אבל הרב גם יכול להיות מקור. הרב נאמן לנו שהוא לא זייף לנו את דברי חז"ל ודברי הזוהר. אבל צריך להבין את הדבר הזה, ובמובן הזה לא רק להבין, אלא גם לחיות. כלומר, אומרים לך, תשמע, יש טוב בתוך הנשמה. מה שנעסוק הרבה בפרק הזה. טוב, יש טוב בתוך הנשמה. בסדר, וכן זה מה שהצבתי עכשיו. טוב, אבל יש כל כך הרבה רע בחוץ. איך אתה יכול לאהוב? אז זה לא סתם מספיק להבין שיש טוב בנשמה. יש טוב בנשמה, וצריך האדם לעבור מהפכה מאוד גדולה. ומה יותר עצמי, מה שלמדנו רבנו על המדרג? מה העצם? האם העצם זה מדרגת הנשמה, או האם העצמיות זה מדרגת המעשים? אל תראו נשאני שחלחורת שזכתני השמש. מה שאמר על כולם מדגיש לנו, חטא ומקרה לישראל. אם אתה לא מבין טוב מה זה נקרא העצם, מה זה נקרא מקרה, אז זה אהבה שלך היא לא אהבת אמת. חייבת להתברר הנקודה של העצמיות.
הופך זה להיות קר קצת.
מה זה?
הופך זה להיות שכלי בקר.
אם זה שכלי, זה לא יתברר העצמיות. כי למה זה בדיוק מה שאני רוצה לומר? אם הנקודה העצמית, כי למה? כי כל פעם שאנחנו נמצאים בטבע החיצוני, אז אתה אומר, עשינו יחד טיול ביחד, נהיינו חברים, נהיינו כזה, נהיינו כזה. טוב, זה נהיינו חברים, זה שאחד הרעבה הטבעית. אם אתה אומר, טוב, אם ישראל יש לו נשמה עליונה, בסדר, יש לו נשמה עליונה. אז אם זה נהיה מאוד קר, אז זה סימן שאנחנו עדיין לא במדרגה הזאת. כלומר, הכוונה היא, כשכל אדם ישראל יש לו נשמה, והנשמות הן מחוברות, והנשמות הן שייכות אחת לשנייה, זה מאוד חם. מאוד 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 חם. לוהט. הדבר הזה. הרבה יותר לוהט מכל דבר אחר. כי הערך של הנשמה הוא הרבה יותר עליון מכל דבר אחר. כן. לכן הוא תורת חסד. לכן זה לא אבק כאן. זה מדרגה מאוד מאוד עמוקה, המדרגה הזו שצריכה להיבנות בנו בפרק ד'. זו מדרגה מאוד עליונה, מאוד פנימית. זו עבודה מאוד מאוד גדולה.
עבודה מתחיל ממקום
שכלי. מתחיל ממקום שכלי. זה גם מתחיל ממקום שכלי. בטח כמו כל דבר בעולם. מתחיל ממקום שכלי, כן. לא, אני גם זה מסכים, גם עם זה לתכף, גם מדבר על זה אחר כך על הדבר הזה. הביש מלבר צריך מאוד להפריע. מאוד להפריע צריך הביש מלבר. ואחרי זה נראה ברק מאוד חריף. ומי שלא מפריע לו הביש מלבר, כנראה שהאהבה שלו היא לא אהבה אמיתית. זאת אומרת, אם זה לא מפריע ביש מלבר, זה סימן סתם שנשארת באהבה טבעית, אתה חבר עם כולם, אתה זה. טוב, אז יש לנו בחזר הרבה דברים. אלה שאומרים שלמה, שמה, שלמה, שלמה, אמרו לכולם, שלום, שלום, הכל טוב וזה, יש בחזר ביקורת מאוד חריפה. נכון? אז גם אני אומר, זה צריך להפריע ביש מלבר, אבל אני אומר אפילו גם עוד יותר מזה. ואם זה לא ביש מלבר, אלא זה טוב, זה נחמד. אבל האם הקשר של אהבה זה אהבה טבעית, או הקשר של אהבה, אתה אומר, זה אהבה מאוד רוחנית, כי האהבה הזאת שורש כל התורה כולה. כי כשאתה רוצה ללמד בן אדם תורה, מה אתה אומר לו? תעמוד על רגל אחת ותדבר לך. ואהבת לרעך כמוך, זה שורש כל התורה כולה. למה? למה ואהבת לרעך כמוך זה שורש כל התורה כולה? טוב, בעלי המוסר כתוב, מישהו יוצא מעצמיותו, זה הדרך בעלי המוסר. מישהו קצת יוצא מהפרטיות שלו, מוכן לאהוב את החבר שלו, בסדר. עכשיו הוא קצת יצא מעצמיות שלו, נפתח לתורה. אבל אולי במקום הרבה יותר פנימי, מה שכתוב בהרבה מקומות. הכוונה, אהבת לרעך, אביך, רעך זה כנסת ישראל. אם אתה אוהב אותו מצד נשמתו, אהבה של נשמתו זה שורש כל התורה כולה. כי באמת בנשמתו זה עוד אחת מכל התורה כולה, שכוללת את כל התורה כולה, שכוללת את כל משנת ישראל, שכוללת את כל סדרי החיים הישראלים, את כל התורה כולה, את כל מצוות עשה ולא תעשה. זה נקרא רעך. זה משהו אחר לגמרי.
יש הרבה מידות שיש בהן כאילו חינוך כזה, התרגלות למקום הנמוך כאילו. ואז מתעלים פה, הוא אומר, אין לזה. כאילו בסניף לא דבר על אהבת ישראל.
לא.
כל אדם לא מתחיל
להגיד לתאם. כלומר, האם צריך גם לדבר על אהבת ישראל? אני חושב שהתשובה היא כן. יחד עם זה שגם אני חושב צריך לדבר על אהבת ישראל. זה אהבה טבעית, אבל צריך שאהבה לא תשתש, אם יש קלקול. אבל זה מדרגת אהבה טבעית.
יש לזה מקום מפני עצמו.
אני חושב שיש בזה מקום מסוים, זה אני עוד משתדל עוד לראות את זה בתור סוגיה לפני עצמה. יש בזה מקום מסוים.
לבנות בילד לצורך העניין, כדבר בסיסי, אני אוהב אותו למרות שהוא חוטף, הוא זה.
לא, לא, בסדר, אני חושב, הכוונה היא, אני גם רוצה להגיד לו, אבל זה לא בסדר. זה לא בסדר הדבר הזה, שידע גם שזה לא בסדר.
זה גם אני אגיד אבל אחרי איגרת הקנה כנראה. מה זה? זה אני אגיד גם אחרי איגרת הקנה. זה ברור, זה
יכול מתוך איגרת הקנה.
לא, אני אומר גם כאילו ילד שאני לא מדבר איתו. ברור, אני גם ילד שאני לא מדבר, שאני לא מדבר איתו ברמה הזאת. ברמה פשוטה, לא יודע, אני אוהב אותו כי הוא...
רק החיצוני, כן, הוא אני אוהב אותו, יהודי, הוא הבן של הקדוש ברוך הוא כעם שלנו, ולצערנו הוא מאוד מבולבל. אתה יודע שהוא מאוד מבולבל. הוא נוסע בשבת, רחמה איתן.
אמר קודם את הדבר, המדרגה הזאת, בלי החשבון הזה, בלי להבין את הרשתון שמה, זה שום דבר.
אכן, אני אמרתי שמדבר על זה במשך, אני לא יודע אם זה שום דבר, אבל זה צריך מאוד, אנחנו מאוד מסתבכים בדבר הזה, כי אנחנו מאוד מסתבכים, וזה אנחנו רואים את זה מול עינינו יום יום שעה שעה, שאתה אומר, כאילו, עלת ישראל, זה משהו שזה, זה כאילו זה... על כל פשעים תכסי אהבה, כאילו, במובן לזה. תכלה, אבל לא רק ישראל, זה בסוף הכל בסדר, הכל טוב. זה לא הכל. זה לא הכל. טוב, אז זה...
החובה של הסנגוריה זה חובה לכל יחיד ביחס לעם ישראל, חובה כאילו כללית של כל עם ישראל, כאילו מה... מי מחויב לעשות את העבודה הזאת, כאילו, מכוח מה?
אני חושב, מה שתכף אחרי זה נתחיל לראות, הכוונה, מכוח תורת חסד, אז גם צריכה להיות עבודת סנגוריה, שכל אחד ואחד מחויב על הפיר פה. עכשיו אני אומר, עבודת סנגוריה לא בכך עכשיו שהוא כותב פה שקבילים או מפרסם זה, אבל מה המבט שלו על האנשים? הרב כותב בתחילת הרגלי תואר, הרב אומר, אני מסתכל על הדור, ומה אני רואה? הרב אומר, אני רואה אונייה שנשברה, ואנשים טובים בים, והם צועקים לי, תזרוק לנו גלגלי הצלה. הרב מסתכל, אבל הוא ככה חי את זה. ואתה אומר, יש פה אנשים שהם צבו בים. טובים בים, טובים בזה, והם רוצים עיגולי הצלה. והרב אומר, אנחנו יכולים לראות עיגולי הצלה, אלא קנה מדרגת התורה שתאיר את דרכם. ואנחנו חייבים לתת להם איזה סדר כזה של עיגול הצלה. זה מימוץ הדבר האמיתי.
זה פשוט להסתכל נכון על המציאות.
אבל זה לא מסוים,
זה פשוט
להסתכל
נכון על
המציאות. להסתכל נכון על המציאות ולהגיב. כלומר, שההסתכלות הזאת היא גם תוליד את התגובות האמיתיות, את התגובות הנכונות. כיוון שזה לשד קל אור תורת חסד, אז זה שייך אל האור שתורת חסד מהירה בעולם, שהאור זה תמיד כמובן מבט של קומת הדעת שלנו. לכן הדבר הזה, מה זה?
טל
זה חיים, טל זה חיים, טל אורות עליך, תורה בכתובות, נכון בסוף כתובות, דבק בטל תורה, זה לא עכשיו, זה רק מקצוע, אם חזר נכנס לא זה, אז רק, אז הרב אומר ככה, תראו, זה איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כלומר, צריך להיות גם עבודה של רגש, כי תמיד האדם שקוע בתוך פרטיותו, הוא צריך באמת לעורר את הרגש שלו, להיות אוהב גם אחרים, כי תמיד כמו שכתוב ברמב"ם בשמונה פרקים, תמיד הנטיות החומריות הן יותר חזקות. אם אתה, יש לך מידת הקמצנות ומידת הפזרנות, תמיד הנטייה הקמצנית יותר חזקה, כי היא יותר קשורה לאדם עצמו, לגופו, לפרטיות שלו, היא תמיד יותר חזקה. וכן על זה הדרך, האהבה האישית הפרטית היא תמיד יותר חזקה, צריך גם לעורר עבודה הרגשית. אבל זה לא רק עבודה הרגשית לבדה, אלא מה? צריך לרומם את המדרגה הזאת שזה מקצוע גדול בתורה. כלומר, זה גודל, וגודל של חוכמה, עמוקה ורחבה, ועם רבת האנשים. ויש לנו, אני חושב, שלוש מדרגות. הכוונה היא, קודם כל, להבין את החשיבות ואת המרכזיות של זה, וגם להבין את זה שזה חוכמה עמוקה ורחבה, שהמרכזיות פה זה לא רק לעורר את הרגש של אהבת ישראל, שזה דבר מרכזי, אלא זה חוכמה עמוקה ורחבה ורבת האנשים. זאת אומרת, הכוונה היא, זה מסתעף המדרגה הזאת של אהבה לפרטים ולפרטי פרטים אל סלקול הנגעת היחידים, הדורות, אנשים שונים שכל אחד מדרגת אהבה אחרת ראויה לו, דורות שונים שכל אחד מדרגת אחרת, מדרגה של אהבה אחרת ראויה לו, זה רבת האנשים. אבל נדמה לי שהנקודה המשמעותית זה מה שהרב רוצה לומר, זה חוכמה עמוקה ורחבה. זה לא מדרגה של רגש, זה מדרגה שצריכה להיוולד מתוך המדרגה המופלאה של תורת חסד. זה קומת הדעת. ואז מתוך זה, בואו נראה איך הרב ממשיך את הדבר הזה. הרב אומר, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא לסגולה העצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אז זה המשפט הראשון היסודי. אחר כך הרב הולך לתרגם אותו ביחס לדורנו, נכון? אבל המשפט הראשון היסודי והרב, מה המקור של אהבת ישראל זה האור האלוקי שהוא סגולה עצמית, שזה מה שהזכרנו מתוך דברי המהר"ל. האור האלוקי זה סגולה עצמית. כשאתה רואה אדם ישראל אומר המהר"ל, מה העצם שלו, מה המקריות שלו. אז אומר המהר"ל, נכון, זה הדוגמה של המהר"ל, העצם זה מקרי, כלומר אתה יכול לזרוק את זה גבוה, בסוף זה יחזור חזרה אל הטבע שלו. כי זה שזה אף באוויר, זה לא הטבע העצמי של הדבר. זה שזה נוחת, זה הטבע העצמי של הדבר. אז המציאות הזאת של הסדר הזה, של, של האור העצמי, הוא לסגולה העצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. העצמיות הזאת, כמו שהיא חיה בדור המדבר, וכמו שהיא חיה בימי דוד ושלמה, שכאן עושה הרבה שלמות, אבל כמו שהיא חיה בכל הדורות המפארים של ההיסטוריה, זה העצם הישראלי הראוי לנו. ואמר המהר"ל, לכן, אומר רבי שמעון לוי, מתי יבוא המשיח? היום. היום לא בא, היום, אם בקולו תשמע, נכון? אז מה אתה עושה קונס כזה, אם בקולו תשמע? טוב, אז אנחנו כבר בקיאים, וזה כבר בדברי האחרונים, אז כבר מבינים את המהר"ל טוב, נכון? היום זה העצם. אם בקולו תשמע, זה תנאי, נכון? אבל זה בעצם היום, הכוונה, המציאות שייכת לזה היום. המציאות שייכת למדרגה הזאת היום. ואם בכל לא תשמעו, זה תנאי מאוד חשוב, כי אם לא תשמעו, לא תצא עצמיות, לא תתגלה עצמיות. אבל העצמיות שייכת לזה גם היום, גם בתשפ"ג, עם כל הסיבוכים שלנו, ועם כל הצרות שיש לנו, אנחנו שייכים למדרגה הזאת היום. ויש לנו תנאי, אם בכל לא תשמעו. אם לא יצא תנאי, אז אנחנו בבעיה, אבל זה תנאי. זה מסקנים העצומה בדבר הזה, ביחס למדרגת אהבת ישראל, וביחס אל העדה של הסנגוריה על המדרגה הזאת. ואז הרב ממילא ממשיך.
גם זה נפקמין על אהבת ישראל?
כי אם אתה אומר היום, זאת אומרת, אתה אומר, כל המדרגות הרוחניות קיימות בתוך כל נשמה ונשמה בישראל עכשיו, היום. כן, הנשמה קיימת במילואה וכל אדם ואדם ישראל היום הוא ראוי לעכשיו, הוא שייך לזה עכשיו. הוא שייך כל המעלות הרוחניות של כל אדם ישראל נמצאות בו עכשיו. והוא מאבד אותם בינתיים. הוא לא יכול לאבד אותם. כי אסא דקאי בני חילפי, אסא שמי ואסא תארולי. אז גם אם זה נמצא בתוך כל הקוצים, זה אסא שמי ואסא תארולי, זה הדעת, זה נשאר בתארתו, נשאר בשלמותו. אז זה מבט אחר לגמרי, אם אתה אומר זה משהו בכוח, שבעזרת השם אתה מקווה שזה יצמח אל הפועל. לא. זה משהו בפועל, זה משהו שלם, שצריך עכשיו להתגלות ולצאת. אז זה משהו אחר לגמרי, סדר של עבודה אחר לגמרי. לכן הרב אומר, ביותר צריכה אהבה עליונה זו, ושיבתה של אהבה, שזה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, של כנסת ישראל, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, בעת ירידתה של האומה. להבחין, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר ימסת קודש ולנזול דת יראו בכל תוקף ועוד, להבחין שאם כל זה כוח ישראל גדול ועצום אלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, כשמשכנו גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי ובסתר, גם בנפש המסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. גם את זה ביותר צריך, תראו עכשיו קודם כל הרגע לפני, ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה. אז נכון, אז אנחנו רואים, האהבה הזאת שלנו, יש לה שורשים מה שהוא אמר. מאיפה היא שואבת את קולה? יש לה, היא אהבה רבת ענפים, כולם סומכים ויונקים לגשת שער תורת חסד. אז לשער תורת חסד זה השורשים, נכון? אז גם אומר אצלנו פה, ביותר צריכה זה האהבה הזו וסיבתה. סיבתה זה השורשים שאימן האהבה הזאת יונקת, שזה אמונה פנימית בשורש האלוקי שלה. היא יותר צריכה להיות מתעוררת בזמן ירידה. ומה הקרנה שזה יותר צריך להיות מתעורר בזמן ירידה? ושייך לסדר כזה, בוא נראה רק בזמננו. טוב, אז רק עוד הערה אחת. השעון שלי בעצם לא טוב. מה שעכשיו? 28. הרב כתב ספר מופלא נקרא ריש מילים. אתם יודעים. ספר מאוד פנים, מאוד נסתר. בסוף ריש מילים יש לרב הערות. הרב אומר, למה כתבתי את הספר הזה? שזה נכתב באמצע מלחמת העולם הראשונה, שהיה נורא מאוד המצב. אז הרב אומר, למה כתבתי את זה? אז הרב אומר ככה, כשהמצב הוא בריא ונורמלי, אתה יכול לשאול הרבה יראת שמיים ומכל הצדדים החיצוניים של החיים. אתה אומר, יש לך מלכות מתוקנת. טוב, זה לא ימי שלמה, קייס, תיאר הבא שלמותה. בסדר, אבל אתה נמצא ימי חזקיהו. נו, בסדר, לא אם יש לנו, אני אזכר. יש לך כל כך הרבה מה לקבל מהמציאות, לשאור מהמציאות, מחשבות רוחניות הציליות, לקדם את המציאות הזה. אבל הרב אומר, מה נעשה עכשיו שהמציאות, הצד החיצוני שלה, שבור. ערוס לגמרי. הרב נמצא באמצע המחשבת הראשונה, עשרות מיליונים של אנשים נהרגים, סתם. אף אחד לא מבין בכלל למה התחילה המלחמה הזאת ואיך היא תיגמר. לא מבין סתם. הרב אומר, כשכל החיצוניות שבורה, זה הכרח אלוקי להיכנס אל הפנימיות. זה דחף אלוקי שמחליך אותך להיכנס אל הפנימיות. אומר רק שאנחנו נמצאים בדור כזה, שכל החיצוניות שבורה זה הכרח אלוקי, שמכריח אותנו להיכנס אל הפנימיות, דוחף אותנו להיכנס אל הפנימיות, להעלות את מרגעת האהבה אל האור העליון שלנו. זה הכרח אלוקי. לכן זה מה שמקרה אומר, ביותר צריכה האהבה הזו וכו' 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 וכו', היא צריכה להתעורר עכשיו. זה הדחף, זה הדחף הזה שמכריח אותך לדבר הזה. הכל מתפורר. איך מתמודדים? טוב, אז אנחנו בלי נדר. התחלנו להתקדם לדבר הזה. אז מה?